טוב, שלום לכולם. אנחנו התחלנו בשבוע שעבר את פסקה ג' באורות ישראל, פרק ה' פסקה ג', ספר אורות עמוד קנון ב', וקפצנו לכמה שורות באורות התחייה. רק נסכם את הנקודה שבה עסקנו פעם שעברה, ככה ראינו יותר את הכותרת הכללית. ראינו שיש באדם בעצם שני מרכזים. מרכז אחד הוא מרכז שהרב קורא לו הרוח, בין אם הרוח זה הרצון, הדמיון, הנפש, וקל וחומר עם הרוח הכוונה תורה, נשמה וכו'. זה מרכז אחד, ויש מרכז שני באדם, שהוא קשור יותר למה שכאן הרב קורא המעשה, שאלה הפעולות, הפרקטיקה, המציאות וכו'. והיות והקדוש ברוך הוא ברא את שני הכוחות האלה באדם, אז ברור שכל אחד מהכוחות יש לו את האופי שלו, וברור שצריך להיות קשר ויחס בין הכוחות. לכן אומר הרב משפט ראשון, הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך יחוסי. כלומר, אף על פי שתכף נראה בעולם הרוח, יש גודל, יש יכולת החלה, יש שאיפה למה שהמעשה לא יכול לספק, כי כמו שראינו פעם שעברה, המציאות אין לה כנפיים, החזון הוא הרבה למעלה מהמציאות, אבל אף על פי כן צריך להיווצר איזשהו יחס בין הרוח לבין המעשה. זאת אומרת שהרוח הגדולה תתלבש ותתבטא ותתגלה, אומנם בכלים מצומצמים, דרך המציאות, דרך המעשה. אז חלק מהחזון ודאי צריך להתגלות במציאות, למרות שהמציאות היא לא יכולה לספק את כל הופעת החזון, ברור שלא. לכן הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך יחוסי. ולכן כל רוח לפי מדרגתה צריכה ביטוי במציאות לפי מדרגתה ברמה המעשית. לכן רוח מיוחד, בין מבחינת הגודל שלה, מבחינת התכונה שלה וכו', רוח מיוחד דורש להספקתו, כלומר דורש להוצאתו מהכוח אל הפועל, לסיפוקו, להסרת הספק על ידי שהוא יוצא אל הפועל ואז הוא מסופק, מלשון סיפוק. אז רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אבל המשפט שבו התעכבנו שבוע שעבר, כמו שהזכרנו כרגע, אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. זה נתון, כלומר אנחנו צריכים להשלים השלמה פנימית, השלמה קודם כל הכרתית מבחינת המחשבה, בית השלמה נפשית מבחינת התחושה והרגשה, חייבים להגיע למצב של הכרה שכלית ונפשית, שלמרות שהעולם שלנו מורכב משני ממדים וצריך להיווצר יחס בין שני הממדים והמעשה צריך להופיע את הרוח, זה נכון, אבל תמיד באופן קבוע לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. א', במהות זה נכון, כי הרוח היא בלתי מוגבלת באופן יחסי והמעשה מוגבל, וב', מבחינת מה שהמציאות מספקת, תמיד החלום, השאיפה, הגודל וכו', של כל הערכים והאידאות, הוא הרבה יותר גדול ממה שהמציאות הנתונה, שהיא מציאות תהליכית, הדרגתית, משברית, יכולה לספק. לכן אני חוזר שוב, רק כדי שנראה את המשפט הנפלא הזה באורות התחייה, בעמוד נון ב', אורות התחייה פסקה ג', גם שם פסקה ג', אומר הרב, עם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו, כלומר עם חלקים רבים, לא מעטים אפילו, מההסתעפות, מהביטוי, מההגשמה, מהבפועל, מהמעשה, עם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו, התקטנו בכמותם בהיפגשם עם המציאות בראשית דרכנו. כאן הרב מדבר כמובן על האידיאלים האלוהיים הגדולים בחזרתנו לארצנו, בשיבת ציון, בגאולה האחרונה שלנו ברוך השם. ומצד שני אתה רואה שבמציאות האידיאלים הגדולים האלה מתלבשים גם בתודעה וגם בהרגשה וודאי בפעולות, הם מתגלים באופן קטנוני, מקלט לילה, להיות חופשי בארצנו, ביטחון, כלכלה, לכל ילד מחשב, רווח כלכלי וכו'. אז אנחנו לא צריכים להיבהל מזה. וראשית דרכנו, המילה ראשית כאן היא יכולה להיות גם ארוכה בטווחים של עם ושל היסטוריה, אז ראשית יכולה להיות גם מציאות של עשרות שנים, ואולי גם יותר מזה. לכן אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם, באיכות, לעולם אנחנו לא מקטינים את החיזיון, כמו שדיברנו פעם שעברה. כלומר, מבחינת המהות, מבחינת האידאה, מבחינת הערך, לעולם המציאות עם כל מוגבלותה, לא תקטין את האידאה. כי האידאה היא אידאה באשר היא אידאה. היא לא משתנה. ולכן האידאלים הגדולים שלנו לא התקטנו בגלל שהמציאות עדיין לא יכולה לספק אותם. או בגלל שאם אני אדבר על אידאלים כאלה גדולים, אז אני אשמע הזוי ותלוש מהמציאות. שום פנים ואופן לא. אז החלקים שהתקטנו, הם התקטנו בכמותם, אבל לא באיכותם. לא במהות. בסדר ההופעה שלהם במציאות הם התקטנו. אז אם חלקים רבים מהסתעפות חזיונותינו התקטנו בכמותם בהיפגשם עם המציאות, בראשית דרכנו אין רע. הנה המשפט שהזכרנו, המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה אשר לחיזיון. הכנפיים המהירים של החיזיון הם מופיעים באיטיות בתוך המציאות. אז המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה כמו אלה אשר לחיזיון. ולכן הנה הדוגמה שהרב מדבר על הציונות החילונית. התחייה, עם ישראל חוזר לארצו אחרי 2,000 שנה, החזון הנביא מתחיל להתגשם, החזון הוא גדול, אבל במציאות, גם מבחינת התודעה, גם מבחינת הדיבור, גם מבחינת הפעולות המעשיות וכו', זה עדיין מופיע בקטנות, וכשרואים, מזהים את הפער בין החיזיון לבין המציאות, אז חז ושלום אפשר להגיע או לייאוש, או להגיד בעצם אין כאן חיזיון, אין כאן חזון. לא, המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה של החיזיון, ולכן התחייה הלאומית שלנו צוברת את כל, אידיאלינו הנצחיים, וגונזתם בהתחלתה, או בהתחלתה, כלומר התחייה שלנו, האידיאלים הגדולים, האינסופיים האלוהיים, הם גנוזים בעומק המציאות המעשית, אבל בהתחלה זה מופיע במעשים קטנים. למשל, בהשתדלות מתנחלת לדורות, לשוב אל הארץ, אל המקום שזכויותינו, סגולותינו ממתינות לנו, שיבת ציון. למה? כי פה הלכו אבותינו, כי זה ההיסטוריה שלנו. האם יש הרבה הבנה והרבה העמקה מתחת לכותרת הזאת? לא בטוח. וכן בהתייחסות של כבוד לכל עוצרנו בעבר, מסורת, מה כתוב תחת הכותרת הזאת שנקראת מסורת? לא הרבה פעמים. וכו' וכו'. בסדר? זה פחות או יותר מה שראינו פעם שעברה. עכשיו, כל זה כמובן קשור לנושא של הפרק שלנו. כלומר, ברור שהפסקה הזאת היא בפרק ישראל ואומות העולם. אז כנראה שהיחס שבין ישראל ואומות העולם, יש גם בו שני ממדים של רוח ומעשה. במילים יותר עמוק, או יותר מדויקות. היחס שבין ישראל לעמים, לפי הפסקה הזאת, יש בו שני ממדים. יש בו ממד של תודעה, של אידאה, של שאיפה שיצא לפועל, שתצא לפועל לעתיד לבוא, ויש ממד שני שהוא מציאות מעשית של פרקטיקה, איך בפועל אנחנו מתנהגים מול אומות העולם. כלומר, הרבה פעמים יכולה להופיע לכאורה סתירה בין האידאה הגדולה שנדבר בבית המדרש לבין המציאות המעשית שנתנהג ברחוב. ולא צריך להיבהל מזה. המציאות אין לה כנפיים מהירים כמו אלה שיש לחיזיון. זה בסדר. אז תכף נראה מה הפער בין הרוח והמעשה ומה צריך להיות היחס ביניהם ביחס שבין ישראל לעמים. אבל לפני כן רק חסר לנו כאן עוד, חסר לנו עוד משפט אחד בגימל בהתחלה. המעשים, שורה שלישית בגימל, המעשים כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, ככל שהמעשים לא יוצאים אל הפועל בצורה בריאה, בצורה ישרה, כפי שהם צריכים להיות, כבר הם צריכים, אם המעשה הוא באמת יודע את ערכו ואת היחס שלו אל הרוח והפרופורציה בינו לבין הרוח והתהליך שהמעשה הוא עדיין לא גילוי שלם של הרוח. בסדר? אז מצד אחד המעשה לא מאבד את הרוח בגודל חזיונה, ומצד שני המעשה לא מתייאש מהרוח הזאת וחושב שהוא רק המעשה. אבל אם המעשה לא מגלה את הופעתו המציאותית בהתאם לרוח הגדולה שהיא הרבה למעלה ממנו, כלומר, כשהמעשה מופיע בצורת תקינה, בצורה נכונה, אז המעשה יודע שלמרות שהוא מופיע בקטנות, מקורו בחיזיון גדול. אני אומר זה בשפה מאוד שטחית. פוליטיקאי שנבחר ל-X שנים בכנסת, יודע שלמרות שכרגע בכנסת הנוכחית הוא יכול להוציא X מציאות קטנה מהחיזיון הגדול, לא בגלל זה הוא מוותר על החיזיון. בשום פנים ואופן לא. ברור שלא. אבל אם לא, אבל אם יש כאן איזו תקלה, ואין את אותו, מה שכאן הרב קורא, הרגשה ישרה. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב, ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, ככה צריכה להופיע איזה, הייתי אומר, איזה קבוצה מבחוץ, איזה מציאות מבחוץ, שתזכיר לנו את הרוח שממנה המעשה הקטן הזה נובע. תזכיר לנו את הרוח הגדולה. כבר הם צריכים, אז עוד פעם, המעשים, כל כמה, בכל מציאות, שאינם מורגשים לכל לב ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית. כלומר, מה שהאדם הפרטי, הפועל את המציאות המעשית, שכח, אולי לא מודע, מאיזה רוח, מאיזה חיזיון הוא נובע, ככה צריך להזכיר לו את אותם האידיאלים, את אותו הרוח, את אותה רוח הגדולה שמשם הוא נובע, למרות שהמעשה כרגע שמתגלה הוא, הוא קטנוני, קטן. ומי אחראי לגלות את האידיאלים? כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית, להשפעה של קבוצה, שבדרך כלל בקבוצה יש יותר חזון. האדם הפרטי, האדם היחיד הפרטי, בדרך כלל הוא שבוי במציאות, בפרקטיקה, במעשה, בפעולה. אבל כששייכים כבר לקיבוץ, לקבוצה, אז פה כבר האידיאלים חוזרים. נגיד את זה רגע בצורה טכנית. הקיבוצניק הפרטי, שנגיד שלפני 50, 70, 80, 100 שנה, הקיבוצניק הפרטי שעובד בקיבוץ, בגזר, אז הוא מעניין אותו עכשיו לעבוד משבע בבוקר עד חמש אחרי צהריים, שהוא כמה שיותר גזרים בקרטונים. זה מה שמעניין אותו. אבל הקיבוץ כרעיון, זה לא כמה גזרים יהיו עכשיו בקרטון, אלא זה מה הערך של הקבוצה, מה הערך של השיתופיות, מה האידיאל הגדול שכשאדם רואה את עצמו כחלק מכלל. זה לא, הוא לא נוגע, האידיאל הגדול הזה לא נוגע בגזר. אבל לפעמים זה שהלך לעבוד בגזר בין 7-5, או 7-4, אז הוא יכול לשכוח את האידיאל הגדול של הקיבוץ, אז תבוא אספת חברים של הקיבוץ, ותזכיר לו, בשביל מה הוא שם גזרים בקרטון. מכוח מה? זה נכון. עכשיו, ככל שקבוצה, הרוח שלה יותר גדולה, אז כנראה שיש לה אחריות יותר גדולה, להזכיר לפועלים במציאות, מאיפה הם באים ולאן הם הולכים. בלי הפרטים של הגזר, לא יהיה קיבוץ. נכון. אבל מה שווה קיבוץ? אם יש לו הרבה גזר, אבל כבר אין קיבוץ, קוראים לזה הפרטה. אתה שומע את זה שצוחק משמאלי, הוא בא מהקיבוץ. הוא יודע על מה אני מדבר? 50 שנה. איי, איי, איי. עוד פעם. המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נטבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים ולהשפעה קיבוצית. וההשפעה הקיבוצית, הערך שהקבוצה חושפת, מבררת, מזכירה את החזון, את האידאה, את הרוח, הוא תלוי, הוא נערך, נערכת מלשון הערכה, שיעור, כן, ערך, שיעור. וההשפעה הקיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. אז קבוצה שהרוח שלה קטנה, אז גם המעשים יהיו עוד יותר קטנים. קבוצה שהרוח שלה גדולה, גבוהה, אידיאלית אלוהית, אז גם המעשים יוקרנו על פי הערך הזה. זה צריך להיות ברור. כלומר, אני אגיד את זה רגע אחרת. כרגע כשאני מדבר, עולה לי דווקא דוגמה, נראה לי לא רעה. בסדר? אנחנו חוגגים, ברוך השם, את יום ירושלים. עכשיו, החגיגה של יום ירושלים יכולה להתאפס ברובד המעשי, עוד איזה עיר שיצא לחופשי, ואפשר לנסוע ברכבת, לא רק עד שער מנדלבאום. אלא אפשר קצת להמשיך יותר דרומה וצפון. וכו'. במזרח, דרומה וצפון. או שאפשר לתפוס את הדברים שהטקס המרכזי של יום ירושלים הוא בגבעת התחמושת. נכון? איזה גבורה, איזה מוכנות למסירות של הפרט בשביל, בשביל, בשביל הציבור עד כדי חיים ומוות. איזה ערך ביטחוני יש לה, הייתה לגבעה הזאת, אז? ואיזה ערך של מסירות נפש במובן החברתי. כל מה שקרה שם, יש לגבעה הזאת. ועל זה ידברו הפוליטיקאים והנועמים מגבעת התחמושת. ויש ערך יותר גבוה מגבעת התחמושת. עם כל הערך שיש לגבעת התחמושת. כשראש הממשלה מגיע לדוגמה לישיבת מרכז הרב, ושם הוא שומע שניצחון במלחמת ששת הימים זה חזרת השכינה של ריבונו של עולם לציון. זה לא רק עניין של גבורה ומסירות וביטחון ברובד החברתי הלאומי, אלא זו חזרת שכינה לציון. המחזיר שכינתו לציון. אז ככל שהרוח של הקבוצה יותר גדולה, ממילא זה מקרין על המעשה הקטן להיות יותר, יותר גדול ביחס לפרופורציה, או באופן פרופורציונלי, ביחס לרוח ששם ייווצר הפער. אז תמיד יש פער בין רוח למעשה. אז ככל שהרוח יותר גדולה, המעשה יותר גדול. ככל שהרוח יותר קטנה, המעשה יותר קטן. אז תמיד צריך לשמר היחס בין הרוח והמעשה. ותמיד צריך לדעת שהחיזיון הוא יותר גבוה ויותר גדול מהמציאות, והמציאות אין לה כנפיים מהירים, אין לה כנפיים מהירים כמו החיזיון. נכון, אבל תמיד צריך לשמר את היחס בין הרוח למעשה והאחריות. וכשאנחנו רואים מעשים קטנים, שלפעמים תוצאה של תודעה קטנה, רוח קטנה, התפקיד שלנו להיות אלה מהקבוצה שהרוח שלה גדולה. וככל שהרוח שלה תהיה יותר גדולה, אז גם המעשה יוקרן מהרוח הזאת, ואז המעשה יהיה יותר גדול, וגם הפער בין הרוח למעשה יהיו קטן. בסדר, נקודה מאוד חשובה. אז המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נדבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים. מאיפה האידיאלים האלה יבואו בדרך כלל? ולהשפעה הקיבוצית, שהקבוצה היא בדרך כלל יותר מהפרט, יותר מהיחיד. וההשפעה הקיבוצית היא נערכת, מוערכת, לפי גדולת רוחה. ברור. טוב, עכשיו איך כל זה קשור לפרק שלנו, ריבונו של עולם? מה הקשר ישראל ואומות העולם פה? אומר הרב, נפלא. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. על כן, ירגישו מחנק אותם הדיני הרוח שהתכונה האוניברסלית חיה בקרבם. זה עולם הרוח שלהם. זה עולם השאיפות שלהם. משם הם באים. זה עולם התודעה שלהם גם. על כן ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם רק בתוך חוג לאומם. רק בתוך הלאומיות שלהם. אני רוצה רגע לברוח. אני ממש עוצר בעין את עצמי. לא לפתוח עכשיו אין היה, למרות שנראה לי שטרף אני לא אתאפק. פרשת השבוע, פרשת לך לך. אברהם ושרה משתנה שמם. נכון? בפרשה שלנו, שנקרא השבת. אברהם, אבינו, הופך מאברהם לאברהם, אב המון גויים. שרה הופכת משרי לשרה. רומת הגמרא מסכת ברכות. מה המשותף קודם כל במעבר בין אברהם לאברהם ושרי ושרה? אברהם, רומת הגמרא מסכת ברכות. בהתחלה הוא נקרא אברהם, כי הוא היה אבא של ארם, אב ארם. הוא היה אבא של האומה הארמית. ומי להיות אבא של עם אחד, עם הארמי. העם הארמי הוא הפך להיות אב המון גויים, אבי האנושות כולה. ושרה, בהתחלה הייתה שרי. למה היא נקראת שרה, אומרת הגמרא? בהתחלה היא הייתה שרה לאומה שלה. הגמרא לא אומרת איזו אומה, היא הייתה השרה שלה. ואז היא נקראת שרי, ואחר כך היא נהפכת להיות שרה, מלשון שררה, שלטון, לכל העולם כולו. עד לכאן המשותף בין אברהם לשרה. שהם בעצם עברו מהחוג הלאומי אל האוניברסליות הכלל אנושית. כל העולם כולו. ארם, אברהם, אב ארם, שרה, הגמרא אומרת, שרה לעומתה. איזה? לא יודע. לא אכפת לי כרגע, מה אכפת לי? הגמרא לא אומרת, למה שלי אכפת? בסדר? כנראה שאברהם היה בהתחלה אבא של ארם, אז זה צריך לעניין אותנו, למה דווקא אבא של ארם? בסדר? איזה ארם היו כמה ארם? ארם נריים, ארם נחור וכו'. בסדר? גם זה הגמרא לא אומרת. הלאה. אומרת הגמרא, רגע, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אז אברהם, לא ייקרא עוד שמך, והיה שמך אברהם. אומרת הגמרא, תני בר כפרה, מזה שהגמרא, מזה שהתורה אומרת, אני רוצה לקרוא את הפסוק מדויק, כדאי לכתוב מקור, פרק י"ז, ספר בראשית, פרק י"ז, נתחיל בפסוק ד', אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים, ולא ייקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. אומר בר כפרה, ועוד היה שם בגמרא, מזה שכתוב, והיה שמך אברהם, משמע, אומרת הגמרא, שכל מי שקורא לאברהם לאחר שנקרא אברהם. אברהם עובר בעשה, שנאמר והיה שמך. זה ציווי, עשה. אז אם אני קורא לאברהם אברהם, אני לא מקיים עשה. בית, ואיקא דאמרי בלאו, עובר בלאו, שנאמר ולא יקרא עוד, עוד את שמך אברהם. אם כן, השם של אברהם, או השם של אברהם, שהפך לאברהם, עקר לגמרי שם אברהם. אין יותר אברהם. יש עכשיו רק אברהם. ואם אדם מחזיר את אברהם לאברהם, עובר בעשה ובלאו. שואת הגמרא, רגע, אלא מעתה, שואת הגמרא, גם שרי, שנהפך שמה לשרה. אם ככה, אז גם כל הקורא לשרה, שרי, עובר בעשה ובלאו. אומרת הגמרא, לא. למה לא? כי כשהקדוש ברוך הוא מספר לאברהם, הוא מודיע לאברהם שהשם של שרי משתנה לשרה, אז נאמר כך, פרק י"ז פסוק ט"ו, ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה, לא כתוב לא ייקרא שמה, כתוב אתה לא תקרא את שמה. אז אברהם אסור לו לקרוא לשרה שרי, אבל אנחנו יכולים לקרוא לשרה שרי. מה זה יכולים? חייבים, תכף נראה, לקרוא לשרה גם שרי. וכתוב דבר מאוד מעניין. המכנה המשותף של אברהם ושרה, ששניהם הפכו מאברהם ושרי לאברהם ושרה, מלאומי לאוניברסלי. אבל ביחס לאברהם אין יותר לאומי, אין אברהם יותר, יש רק אוניברסלי אברהם. ביחס לשרה, אז זה תלוי. מצד אברהם יש רק שרה, אבל מצידנו יש גם שרה, נשאר גם שרה אל האומה שלה. מה יש פה? מה כתוב פה? אומר שם הרב בעיניי דברים מופלאים. ממש אני מקצץ בנטיות, זה חבל, זה דברים מופלאים שם. ממש עונג שבת, כדאי לראות את שם אחר כך על הגמרא. מה? יש. אוקיי, אז אפשר. אמרתי שאני לא אתאפק, אני מכיר את עצמי. זה ממש עונג שבת, איך אפשר להתאפק מזה? אומר, 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 אומר שם הרב, ברכות א', מי שרוצה לכתוב את המקור בגמרא, גמרא ברכות דף י' ג', מה שקראנו כרגע זה בעין היה ברכות א', עמוד 69, יש פה שלוש פסקאות, קוף עין ד', קוף עין א', קוף עין ו'. אני קורא רגע מהר את פסקאות קוף עין ד', קוף עין א', אני רוצה להגיע לקוף עין ו'. מה המשותף קודם כל בין אברהם ושרה, שהפכו מלהיות אבא לאומי או אמא לאומית של עם, להיות קוסמופוליטיים, כלל אנושיים, זה בדיוק האוניברסליות של עם ישראל. אומר הרב, הרגש הלאומי הוא רגש ישר טבעי באדם. זה עוד נושא בפני עצמו שצריך לברר אותו. לאומיות, באופן ראשוני קודם כל, זה רגש. כלומר, באופן טבעי, רגשי, אם אדם חי חיים נפשיים מתוקנים נורמליים, יש לו הרגשה טבעית של חיבה ביחס לאומה שאליה הוא שייך. הלאומיות בבסיסה הטבעי קודם כל היא רגש. ניקח דוגמה פשוטה שאפשר לקרב אותה אלינו. כל אחד מאיתנו גדל באיזושהי עיר, באיזשהו מקום, ובאופן טבעי, כך אמור להיות, יש איזו חיבה למקום שבו האדם גדל. ככה זה. נכון, הוא גדל בנתניה. אז יש לו חיבה לנתניה. חד ושלום, אם הוא עבר טראומות, אז יש לו גם רתיעה מנתניה. אבל נתניה אצלו, זה לא משהו ניטרלי. זה לא אדישות. זה לא אפתי, זה לא אובייקטיבי אצלו נתניה. נתניה אצלו זה סובייקטיבי. רק שנייה, ירמיהו. נקווה שזה סובייקטיבי חיובי. כן? אז את זה אנחנו מבינים ברמת עיר. אומר הרב, גם ברמת עם וברמת ארץ. אדם ששייך לעם וחי בארץ, יש לו רגש סנטימנטלי טבעי, אם הוא בריא ותקין, לעמו ולארצו, ואפשר להוסיף למדינתו. זה מצב נורמלי. לכן אנחנו מתחילים להבין שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ושרה, תשמעו חבר'ה, חז ושלום מכל היום חבר'ה, כן? תשמעו, אתם, בואו נחיל רגע על אברהם, כי אצלו נעקר שם אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה צריך עכשיו לעקור לגמרי את הרגש הלאומי שלך מהרם. אין יותר רגש לאומי, עובר בלב, עובר בעשה. זה דבר שאני לא רוצה להגיד שהוא בלתי אפשרי, אבל לכאורה, הוא לא פשוט בכלל. איזה מהפך טבעי, רגשי, כרגע בשלב הזה של הסוגיה. אברהם אבינו היה צריך לעבור, היה צריך לשים את כל העולם הרגשי, הטבעי, הלאומי שלו בצד, ועכשיו אני עולה קומה רגע, יותר נקרא את זה, ולעלות לרובד של הציווי האלוהי, של השכל האלוהי. אצל אברהם היה צריך לעקור לגמרי את הרגשות הטבעיים הלאומיים. אני קוראת לשון הרב. הרגש הלאומי הוא רגש ישר טבעי באדם. קרוב למעלת אהבת המשפחה, ועולה עליה במוסריותו. כמו שיש לאדם רגש מוסרי, רגש, סליחה, טבעי, כלפי המשפחה שלו, כך אמור להיות. ודאי קל וחומר, כשהוא עולה מכלל יותר גדול מאשר המשפחה, לכלל של עם, של ארץ וכו', אז ברור שהרגש הטבעי הזה הוא מעין רגש משפחתי. אז יש רגש טבעי משפחתי, יש רגש טבעי לאומי. על כן, גם אברהם ושרה, עד לכאן, כרגע זה המכנה המשותף של שניהם, ששניהם הפכו מהאבא ואמא של העם שלהם לכל האנושות. אז על כן, גם אברהם ושרה, באותם אנשי יושר, מעצם טבעם, היו דואגים לקיום הלאומי של אומתם והצלחתם. ברור, היה להם רגשות, היה להם אכפת מהלאומיות שאליה הם היו שייכים, שמשם הם באו. לצערנו הרב, אני לא רוצה להקצין, אבל אנחנו חיים בדור, שתכף נראה, השכל תופס מקום מרכזי מאוד, ויש איזה זלזול ברגשות הטבעיים, רק שנייה, ויש איזה זלזול ברגשות הטבעיים, והזלזול הזה ברגשות הטבעיים, כי אנחנו הרי דור של שכל, מדע, טכנולוגיה, הייטק וכו', הזלזול ברגשות האלה הוא בעיה חמורה. כי אם הקדוש ברוך הוא ברא באדם רגשות, הם צריכים לצאת אל הפועל. עכשיו נכון, תכף נראה שהם אמורים לעלות קומה, ולהיות מנוהלים על ידי השכל. זה נכון. אבל בשום פנים ואופן, השכל לא בא במקום הרגשות. אלא השכל מנהל, כמו שהרב אומר, מקום אחרי בעיניה, מנהל אותם מלמעלה, אבל לא בא במקומם. כמו מנהל בבית ספר. הוא המנהל של כל הכיתות, אז הוא אחראי מה שנעשה בכל הכיתות, וכל מורה ומורה בבית הספר, הוא בכוחו של המנהל. זה נכון. אבל בשום פנים ואופן, המנהל לא ייכנס לכיתה במקום המורה. מה בעצם הוא אומר לו בזה? אני לא סומך עליך. אני לא צריך אותך, אני לא זקוק לך, לך מפה. מה פתאום? המנהל לא ייכנס להיות בכיתה המורה. הוא יעמוד מלמעלה, יכוון, יראה שהכל בסדר, אבל הוא לא בא במקום. לכן אומר הרב, הנה השבת א', השכל עמוד 16, השכל נעשה באדם, כדי לנהל את כל רגשותיו הטבעיים וכו', אבל בשום פנים ואופן, אומר רב, לעולם זה יהיה למורה דרך לאדם, שהשכל לא יבוא במקום הרגשות, אלא מעל הרגשות. אז אני חוזר שוב. אבל, אם כן, השלב הראשון בהיסטוריה של אברהם ושרה, הם היו קשורים מאוד לעם שממנו הם באו. לכן, ביותם אנשי יושר, על כן גם אברהם ושרה, ביותם אנשי יושר מעצם טבעם, היו דואגים לקיום הלאומי של אומתם והצלחתם. שכמוה מצינו גם כן בשאר אנשים חכמים, אנשי מידות טובות מכל העמים. אבל כשהקדוש ברוך הוא פתאום קורא לאברהם ושרה ללשכה ואומר להם, היי רבותיי, מאברהם לאברהם, משרה לשרה, משהו פה משתנה. אבל ביות שנתעלו על ידי הרוח הנבואי ודבר השם אשר בא להם, מהרגש הטבעי הלאומי, הם עולים למדרגה של שכל אלוהי, נבואה אלוהית, סב השם, ממרמת של רגש סופי לרמה של אלוהות אינסופית, פה זה ניתוח פתוח בלי הרדמה. ולכן, הקדוש ברוך הוא הודיע להם שהאושר הגמור לא יכול להסתפק בהצלחת האומה. לא ארם ולא שרה לאומתה, לא יודע איזה אומה. שרה היא לאומתה. לאומתה באלף, כן? לאומה שלה. לכן, אבל ביות שניתלו על ידי הרוח הנבואי, ודבר השם אשר בא להם כי לא זה הוא עדיין גמר תכלית האושר, כי האדם השלם אינו די שיצמצם עצמו באושר אומתו. כי צריך הוא להשתדל להביא ישועה כללית לכל האדם אשר על פני האדמה. אם כן, עברו מלהיות לאומיים ללהיות אוניברסליים. מלהיות רגשיים, אני מקצין, ללהיות אלוהים נבואיים שכליים, אלוהים. לכן, על כן המשותף קודם כל, נעשה אחר כך אב המון גויים, ושרה נעשית לכל העולם כולו, שהוא דבר נעלה ונשגב יותר מהצמצום הלאומי. אומר הרב, עד כמה זה חשוב הדבר הזה? המהפך הזה, בעיקר אצל אברהם, לעבור מהלאומית אל האוניברסליות, מהרגע של השכל האלוהי. תני בר כפרה, כל הקורא לאברהם עובר בעשה, אומר הרב, קופה עיני, כי צריך להשריש. למה עובר בעשה? מה כל כך חמור? מה זה והיה שמחה? מה זה לא יקרה עוד שמחה? למה כל כך קריטי? למה כל כך טוטלי? אומר הרב, כי צריך להשריש שתכלית המטרה של הלאומיות של ישראל, בין ברמה הלאומית המעשית, קיבוץ גלויות, הקמת מדינה, ביסוס מדינה, בכל תחומי החיים, ובין ברמה הרוחנית, כי צריך להשריש שתכלית המטרה של הלאומיות של ישראל אינה חוזקנו לעצמנו, וכבישת העמים וכיוצא באלה, דברים שכל העמים משתוקקים להם מרוב אהבת עצמם. כי מפני שהלאומיות שלנו מביאה ברכה ושלמות לכל העולם כולו. אז אנחנו מתמקדים בלאומיות בשביל הערך הכלל האוניברסלי. עד לכאן המשותף. עכשיו, מה ההבדל בין אברהם לשרה? למה בכל זאת אברהם עקר לגמרי שם אברהם? ושרה, לפחות מבחינתנו, לא מבחינת אברהם, אברהם אסור לו לקרוא לה שרה, היא רק שרה. כי אברהם עצמו הוא אברהם מול גויים, אז גם היא שרה לכל העולם כולו. אבל למה אנחנו צריכים את הצד של שרי, שהיא רק לאומה אחת, שהיא האומה הישראלית? למה? אומר הרב פסקה קופה אין וב. אלא מעטה, קודם כל הגמרא, אלא מעטה קורא לשרה שרי החינמי, עובר בעשה או בלב, אומרת הגמרא, לא, מה פתאום? אתה מהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שרה אשתך לא תקרא שמה שרי כי שרה שמה. זה ציווי לאברהם, זה לא ציווי כולל לכולנו. בניגוד לאברהם שלא יקרא עוד שמך. לגבי שרה, לא תקרא את שם השרה. אתה, רק אתה אברהם לא תקרא, אבל אנחנו כן נקרא לה עדיין שרי. למה? אומר הרב נפלא, כתוב שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. מה ההבדל בין אבא לאמא? בין מוסר לתורה. מוסר אב, תורת אם. אברהם, שרה. אני אומר זה בקיצור. מוסר האב, אומר הרב, מה זה? הדעות האמיתיות נקראות מוסר אב. מוסר מלשון מסר. התפקיד של האבא זה להעביר את המסרים. זה להעביר את הדעות. להעביר את האמונות ואת הדעות, את השקפת העולם, את ערכי החיים, את האידיאלים שבשבילם אנחנו חיים. התפקיד של האמא, באופן כללי, זה לקחת את כל הרעיונות, מחשבות, השקפות, דעות, אידאות, ערכים, ממש כמו הריון, להקל את זה ברחמה, כאישה, כאימא, ולהוציא תורה. מה זה תורה? מה זה תורה? חיים, מעשים, פעולות. איך אישה יודעת לעשות את זה? לא יודע. ככה כתוב הוא ברא אותה, זה כישרונה. לכן הדעות האמיתיות נקראות מוסר אב. והמעשים הטובים והמנהגים הנעים, המציאות של החיים ממש, הפרקטית, הם תורת אם. עכשיו נפלא, תראו איזה מדהים. מבחינת התודעה הישראלית, מוסר אביך, אברהם, באיזה עולם אנחנו צריכים להיות מבחינת התודעה שלנו? בעולם של אוניברסליות. אב המון גויים, אין יותר אבא לארם. ואני מקצין, וגם אין יותר אבא לישראל. אב המון גויים, אוניברסליות, את זה לומדים בבית המדרש, התפקיד שלנו כעם, זה לא לעצמנו, זה לתקן עולם במלכות שדי. ביום הוא ישן אחד ושמו אחד. אז ברמת התודעה, ברמת ההכרה, ברמת החשיבה, ברמת ההשקפה, וכו', אנחנו אברהם. כי האבא, הוא מביא, הוא נותן לנו את התודעה. האמא נותנת לנו את החיים, את המעשה, את הפרקטיקה. ברמה המעשית, מה צריך לעשות? ללכת להתערבב עם ארצות הברית? לא. אינם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. פה מופיעה הלאומיות הטבעית הרגשית. אלא מה? ששרה היא נקראת גם שרה וגם שרה. כלומר, כדי ששרה היא, שהלאומיות הטבעית, הלאומית שלנו בלבד, לא נשכח מכוחה שיש לנו תפקיד כלל עולמי, אז היא צריכה להיקרא שרה. אבל מצד שני, הדרך להופיע את שרה עוברת דרך שרי. אני קורא את לשון הרע. והנה לאומיות נחוצה מאוד לישראל. נחוצה לישראל מאוד. והיא נתונה כולה במעשה המצוות כולן, שמעשה המצוות זה רק לישראל. שמגדלות ומחזקות כוחות הלאומיות שבישראל. אבל המטרה היא לתכלית הכללית. תראו איזה יופי. על כן הדעות הן הכלליות, והמעשים פרטיים לאומיים. על כן מצד אברהם שהוא שורש הדת לישראל, חייבים אנו לקרוא אותו על שם המון גויים. לבל תיעלם האמת המקושרת בתכלית התבודדותנו בלאומיותנו, שלא נשכח מה המטרה הרחוקה, הכוללת, השלמה, אב המון גויים. אבל משרה ירשנו קדושת המעשים בתור תורת אם. אור לגויים זה אברהם ברמת התודעה. אינם לבדד ישכון, זה שרה ברמת המעשים הפרקטיים המציאותיים. אז מה עושים היום? אז בדיוק היום אנחנו במתח. אנחנו כל הזמן במתח בין אברהם לשרה. תמיד אני אומר, אנחנו כל הזמן במתח בין אברהם לאבינו. אברהם אבינו. אברהם זה אב המגויים, ואבינו זה שרה. זה שלנו בלבד, זה הלאומיות. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה קורה פה. בעולם הרוח, בעולם התודעה, בעולם המחשבה. אנחנו אברהם, אוניברסלי. ישראל ואומות העולם זה הפרק. תקן עולם במלכות שדי. ברמת המעשה, ברמת הפרקטיקה, ברמת המציאות, שרה, עם לבדד ישכון. והרוח היא תמיד למעלה מהמעשה. לכן לא צריך להיבהל מזה. שבפרקטיקה של החיים שלנו, אנחנו צריכים צבא חזק ופוליטיקה חזקה וכלכלה חזקה, ויקפצו האמריקאים כשהם צריכים לקפוץ וקיבולים בירושלים וכדומה. חד משמעיים, פה זה השרה. פה אברהם לא נכנס לתמונה. ברמה המעשית. אבל ברמת התודעה, ברור. שאנחנו צריכים לתקן את העולם. ובין אם זה פוליטיקה או לא, זה ברור. כמו שהייתה כותרת אתמול באחד העיתונים, הייתי מנשיא הראיתי, שמה שהכריע אתמול את השלשום, את האימות בין שני המועמדים מנשיא ארצות הברית, הבא, זה סדרות. זאת הייתה הכותרת. ברור, כי יש לנו תפקיד, אב המון גויים. רק מה, לפעמים אנחנו מתבלבלים. אם אנחנו לא יודעים איפה, איך הזיווג הזה בין אברהם לשרה, מה קורה פה? איך עושים את זה? אז לפעמים מרוב שאנחנו אוניברסליים, אב המון גויים, אברהם, שוכחים את הלאומיות הישראלית. לפעמים מרוב שאנחנו לאומיים, חומרי או רוחני, שוכחים את המגמה של אב המון גויים. שוכחים את אברהם. זה הזיווג בין אברהם לשרה. אני חוזר עכשיו אלינו. נכון שזה בסדר שסתינו? זה הנושא שלנו. זאת הסוגיה. זה לא סטייה כמו שאתה אומר. אני חוזר שוב. התכונה האוניברסלית, בואו אנחנו הגענו לפסקה השנייה. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. שאת התכונה הזאת ממי ירשנו? מאברהם. שזה יותר עניין של מה? של תודעה. של מחשבה. של תפיסת עולם. של השקפה. וכו'. תכונה, האופי הזה. יש בתוכנו, בעם ישראל יש תכונה של דאגה לאומות העולם. לכן כל הזמן מעניין אותנו מה יאמרו הגויים, מה יאמרו הגויים, מה יאמרו הגויים. למה אנחנו ככה מתרשמים מה יאמרו הגויים? למה הגויים לא מתרשמים ממה יאמרו הגויים? אנחנו מתרשמים ממה יאמרו הגויים. כי יש לנו תכונה אוניברסלית. יש לנו אחריות לתקן את העולם. אנחנו כל הזמן צריכים, במחאות, כן, לברר לעצמנו שיש קשר, שאנחנו קשורים, שאנחנו לא מנודים לגמרי. יש עדיין איזה נקודת יחס, כי יש לנו אחריות על העמים. רק שנייה אחת, שנייה, רק בוא נראה את כל התמונה. התכונה האוניברסלית, האברהמית שלנו, ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. וזה הצד הרוחני. זה הרוח שהרב התחיל איתה את הפסקה. הרוח. והרוח היא למעלה, לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח, מעולם המעשה. החזון הוא למעלה מהמציאות. למציאות אין כנפיים מהירים כמו לחזון. אז ברמת האידאה יבוא אדם למכון מהיר. ישאלו אותו אחרי חצי שנה, שנתיים, תגיד לי, מה למדת פה? יגיד, למדתי לתקן עולם במלכות שדי. מה למדתי? ביום השם אחד ושמו אחד. מה למדתי? אור גויים. זה מה שלמדתי, אור לגויים. למדתי שעם ישראל ואני, אני הפרטי, חלק מכלל ישראל, וכלל ישראל זה חלק מהאנושות, וחלק מהאנושות זה חלק מהעולם, וחלק מהעולם זה חלק מהעולמות. למדתי שאני הקטן שיקמור להיות שותף בתיקון העולם. למדתי אברהם. זה מה שלמדתי. יפה, עשית משהו במכון מיר. יפה. עכשיו שואלים אותו פרקטיקה, אומר ימיהו. ומה אתה עושה עם זה עכשיו? אז יש כאלה שולחים לבני נוח. בסדר, נעזור בני נוח עכשיו. ומה אתה עושה עם זה עכשיו? עכשיו? לומד תורה. מבסס את מדינת ישראל, עושה מילואים. רגע, ומה עם האוניברסליות, שכחת? לא. לעולם גדול הרוח הוא מהמעשה. המציאות... אלה כנפיים מהירים כמו אשר לחזון. אז ברמה המעשית אנחנו שרה. ברמה הרוחנית אנחנו אברהם. אני קורא שוב, עוד פעם אצלנו. התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. את זה לומדים בבית המדרש. על כן ירגישו מחנק אותם הדיני הרוח, אותו הצד האברהמי שבאומה. אם יסגירו אותם, יסגירו לשון סגר, כן? צמצום, כלא. אם הסגירו אותם ברוחם, רק בתוך חוג לאומה. כמה פסקאות ברב אפשר לראות שהרב ככה, בפסקאות היותר שיריות, רוחניות, אלוהיות, נבואיות של הרב, שהרב קמה על איזה כלליות כוללת כל. וכל צמצום, יש כמה פסקאות שהרב אומר את זה מפורש, שכל צמצום הוא מרגיש מחנק נוראי. ברור שהרב כתב את זה, הוא מרגיש, הוא חי את זה. אבל מצד שני, אבל האומה שהאוניברסליות, הגמורה, אברהם, תמונה בעומק נשמתם, תראו איזה יופי, נדיבי עמים, עם אלוהי, אברהם, אברהם נותן לנו את הנדיבות כלפי העמים, היא דורשת לעולם מעשים, שרה, מציאות ממשית, מעשים החוקקים יפה, טיפוסה בקרבה פנימה, עם לבדד ישכון, תורת ישראל, ולא העתקה של דגמים תרבותיים אחרים, לאומיות ישראל, וכבוד לאומי, וחוסר ויתור על כל זה. כמו שאמר אתמול נשיא מדינתנו למישהו, לא זוכר למי. ועליהם, על המעשים החוקקים יפה את הטיפוסיות הישראלית, את השרה שבתוכנו, את הלאומיות הרוחנית והמעשית שלנו, המעשית הרוחנית והחומרית שלנו, ועליהם חלים בשפע, על שרה יבוא אברהם, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים, שהכללתם, הכוללות שבהם, עולה עד מרומי עד, עד מקום שהעין מתאששת שם, והרוח המופשט המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבוהות הרמות. הנה המשפט האחרון נפלא. צמצום מעשי והרחבה רוחנית, שרה ואברהם, צמצום מעשי והרחבה רוחנית יחדיו, אינם המטבע הראשי של צביון ישראל. מצד אחד עם לבדד, שרה, מצד שני ואור גויים, אברהם. יחד. איזה יופי. מי רצה להגיד משהו? בבקשה, כן, בבקשה.
למה הוא משתמש במילה לב? לפי מה שאמרנו, זה לא כתוב בתכונה, אני רוצה לזה, ממה תודעת,
אני אבוא. נכון, אבל זה צריך להגיע עד הלב, כמו שאמרנו מקודם. זה צריך להגיע לזה שאנחנו חיים את זה. זה לא רק תודה. הייתי אומר ככה, לב זה לא מעשה. אבל זה כבר אחרי התודה. זה כבר משהו יותר חי. לא, שרה זה מעשים. שרה זה פרקטיקה. מה אתה עכשיו עושה כשאתה יוצא באחת מהשיעור הזה? אתה פרטי או כללי? אז אתה יכול ללכת לפרנסתך, למשפחתך, אתה יכול ללכת למילואים, אבל בסופו של דבר זה פרטי, ביחס לאנושות, לעולם.
הרגע.
כן, רק שנייה, ירמיהו רוצה, ואחר כך אתה מכילה, כן.
ברמה הפרקטית אין לאוניברסליות כמעט מה לעשות
כאן? שאלה יפה. זאת שאלה יפה. זאת אומרת, יש, ברוך השם, בשנים האחרונות, יש כל מיני ארגונים, שאחד מהם, ידעו לכם אולי, שהולכים ליצור קשר, יחס ומגע עם בני נוח. כלומר, אותם הגויים שרוצים, בהגדרה, בהכרה, להיות בני נוח. שומרים שהם יוצאו בני נוח וכו'. אז בשנים האחרונות, קצת מתפתח העסק הזה, ללכת, לנסוע בכל מיני מקומות בחוץ לארץ, ולמצוא את אותם גויים שרוצים להיות גויים על פי התורה. גוי ששומר שם יוצא בני נוח. ומנפיקים תעודות וכו', זה עדיין לא ממלכתי, אבל זה התחיל כבר. כן? עכשיו יש כאלה שום רגע. את מה שעם ישראל צריך לבנות בקרבו כבר פתרת? העולם הרוחני בעם ישראל כבר מתוקן? העולם הלאומי כבר מתוקן? הכל בסדר? שני מדינות לשני עמים, פתרת את הבעיה הזאת כבר? את הבעיה של עזה פתרת? כל עם ישראל צריך להיות שייך לתורה באמת, חי תורה. זה כבר קורה ברחוב דיזינגוף בתל אביב. לכן יש ויכוח, יש ויכוח בין שתי גישות היום. האם באמת אנחנו צריכים להתמקד בשרה, ובתודעה אנחנו אברהם, ולאט לאט שרה ואברהם מצטמצמו, הפער ביניהם מצטמצם, או שלא, יש גם ממדים ממשיים לאוניברסליות האברהמית הזאת. אני לא יודע לנו תשובה לשאלה הזאת, אבל מה שכן, אנחנו רואים כאן לפחות את העיקרון, שהאוניברסליות, מרכז הכובד שלה זה התודעה. להגיד לך רק תודעה, לא רוצה להגיד. הלאומיות, מרכז הכובד שלה זה המעשה. להגיד לך רק מעשה, גם לא רוצה להגיד. אבל אלה שני מרכזי הכובד. אחרי אני לא עונה לך בעצם לשאלה. כי אני באמת לא יודע מה לענות. אני לא יודע אם יש מישהו שיודע מה לענות. עכשיו כל אחד מאיתנו, ככולל בקרבו אברהם ושרה, ברגע שהוא עומד על דעתו, מכיר את עצמו, בנה את הבניין הרוחני שלו, ובעזרת השם הוא יהיה בהמשך החיים שלו אידיאליסט ושליח ציבור, ולא רק איזה אדם פרטי שדואג לכבוד ולכסף שלו, שני הקפים האלה וכו', אז נקווה שהוא יברר בתוכו, עם משפחתו, איפה הוא בתוך המערכת. ואם הוא יגלה שיש לו ממד אברהמי, אני לא אגיד לו, אל תלך, תעשה את זה. למה לא? ברור שלרובנו נראה לי שהממד של שרה הוא יותר מופיע. בסדר? ירמיהו וחווה.
ברור שכל אדם בכבודו מונח, אבל מה שפה הרב אמר לנו, שאנחנו צריכים לדעת להטמיע את זה לנפשנו,
נכון.
וברגע שזה בנפשנו, ולא רק בשכלנו, אנחנו יכולים גם לבצע את זה יותר בקלות.
זה קשור ללב שאושל מקודם.
מה שאושל.
נכון, בדיוק. נכון. זה מה שניסיתי להגיד לו, אתה אמרת את זה יותר טוב. טוב. בואו נקרא עוד קצת.
בכיף.
יש לנו עוד דקה, שתיים. יותם, בבקשה.
פה, הרב מדבר על מה שאנחנו
מדברים
עכשיו.
איפה זה פה?
מה שאנחנו
מדברים. בפסקה שלנו, פסקה ג'. כן.
וכהדרכה כללית. כל אחד צריך לקחת לעצמו ולשלב את כל הדברים האלה ביחד.
ברמה המעשית אני לא יודע.
גם ברמה האידיאלית.
שואלים אותך, יותם, אני מדבר עליך אישית עכשיו, בסדר? אתה במכון איקס זמן, יפה. מה המסר המרכזי שקלטת? אני חושב שהמשפט שאתה תגיד, זה לא להיות פרטי, להיות כללי. יפה, עכשיו אני אשאל אותך שאלה ב', אתה יכול בבקשה לפרק את המשפט הזה, לא להיות פרטי, להיות כללי? בשלב הראשון אתה תגיד, לא להיות פרטי לעצמי, להיות כללי, כלל ישראלי. תחשוב עוד שזה הכל תגיד רגע. לא להיות אפילו רק כלל ישראלי, להיות שואף לתיקון עולם. שאלה ג', מה אתה עושה עם זה מחר בוקר? איך אתה הולך עם זה למכולת? לא יודע. אבל לפחות בעולם התודעה, אתה ואני יודעים שהמגמה של עם ישראל זה לא רק אנחנו. כמו שאמרנו בשיעור הראשון, עכשיו אולי מתברר מה שרציתי להגיד בשיעור הראשון. התפיסה שאומרת, עם ישראל חי ימותו הגויים, זה בדיוק. זה חוסר הבנה. מה תפקידנו? אני לא אומר לך שכל מה שנמצא באוניברסיטה הוא כשר גלט. וכל מה שנמצא בפוליטיקה הוא כשר גלט. כנ"ל בתקשורת ובכל תחומי החיים המעשיים שלנו. ברור שלא. יש הרבה הכנסה של תרבויות זרות, של דברים נוראים שצריך לשים שם את הקו בצורה חותכת וברורה של עם לבדד ישכון. אבל מפה ועד להגיד כל המדעים וכל הטכנולוגיה וכל מה שהוא ביטויה במרכאות האוניברסליות העולמית הוא אבל אבלים, מוקצה מחמת מיוס, לפח. זה טעות חמורה. זה טעות חמורה ביותר. הנה, האינטרנט של המכון, זה דוגמה. הרעיון הזה, הכלי הזה, האפשרויות שיש בו, זה בחינת אברהם. זה איזשהו ממד שהוא שותפות אוניברסלית. לשכל האנושי, לטכנולוגיה וכו'. אבל מה התוכן שצריך להיות בו? זה לא חייב להיות דווקא תורה, דרך אגב. יש תכנים טובים שהם לאו דווקא תורה. אבל יש לצערנו הרב הרבה זבל בריבוע. וזאת עוד דנחה להגיד זבל בריבוע לכל מה שיש. נו, אז מה הפתרון? אז יש כאלה שלוקחים את המכשיר של הזה שנקרא אינטרנט, זורקים אותו לפח. יש כאלה לוקחים את המכשיר של האינטרנט, לוקחים את הכל. תמיד זה נוח להיות או אברהם או שרה. למצוא את הזיווג בין אברהם לשרה באיזונים המדויקים ובהרמוניה הכוללת השלמה המדויקת. זה מסובך. להגיד לך שיש לי טבלה? לא. מה תגיד, רימון זה הזיווג הנכון? לא יודע. בלי לזלזל ברימון. מדרגות מדרגות ברימון גם.
זה הלכה למעשה, זה כן. לבנות בניין שאתה עובד לפי תוכנית, והתורה, מה שכתב לנו רבנו הרב קוק,
סוף סוף רבנו הרב קוק,
הוא נתן לנו איך להבין, איך לבנות את הבניין, איך להיכנס לדברים, איך להבין
ואז מי לבנות, כמו שאתה אומר.
ואז אני יוצא האוניברסלי.
נכון. טוב, הערה אחרונה, עניתי לך אותם? נכון. ודאי, זה מה שהרב אומר שם בפסקה יודעת. לא, זה הרב שם אומר שבכל אדם שלושת הכוחות האלה, ובעם ישראל ודאי שלושת הכוחות האלה. מוכרחים אנחנו שם, כותב הרב, לאחד את שלושת הכוחות האלה. וכשאנחנו רואים שהכוחות האלה נפרדים, איננו נדרשים לבוא להצלה. זה לשון הרב שם. גם ברמה, הוא כותב את כל אדם באשר הוא אדם, תפתח אורות התחילה י"ז. כותב מפורש. כל אדם באשר הוא אדם. לא י"ז, נדחית, סליחה.
נדחית, אבל הוא מדבר במחנה, הוא לא מדבר ברמה.
לא משנה, תסתכל רגע בעמוד עין, אתה בעמוד עין?
כן.
יפה, תסתכל ארבע שורות מלמטה. הקודש, האומה, האנושיות. אלה שלושת הכוחות. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם. שלנו ושל כל אדם זה לאו דווקא חברה, זה לאו דווקא ציבור. זה גם כל אדם יחיד באשר הוא אדם. הגדרת הערך אדם. שאתה יודעת שברוך הוא אומר אלוהים נעשה אדם. כל אדם פרטי או ציבורי כלול משלושתם. ומה שקראתי עכשיו על ההצלה, בעמוד השני, עין א', שורה שלישית, וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם הולכים ונפרדים, הננו נקראים לבוא להצלה. מה זה הצלה? מה זה מציל? אתה מציל ממוות. זה קיום החיים, זה לא ספר מה שכאן הרב כותב. זה הכרחי, זה הישרדותי, זה קיומי. זה הדבר בעצמו, זה איגופה כמו שאומרים, זה המהות. זאת ההגדרה, זאת התכונה, זה התפקיד, זה. זה מה שקודם ברוך הוא ברא, זה מה שהוא רוצה. טוב, סוגיות ארוכות שם, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו. הערה אחרונה, בכבוד.
זה נראה, כשהוא דיבר על דיני הרוח, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אני קפצתי, כאילו, מי שהיום כאילו מוביל את כל הקו האוניברסלי לעם ישראל, אולי בצורה די משובשת, זה באמת הרבה אמנים.
הרבה אומנים.
אומנים.
כן.
מה זה אומן?
אומן.
הגדולה של אומן זה חשובת רוח, גבוה.
נכון.
השאלה היא...
רק שם יש בעיה אחרת. עוד פעם, מה היה המשפט הראשון של הפסקה הזאת? הרוח והמעשה חייבים ליצור את היחס היחוסי בין שניהם. אני לא רוצה להגיד שאצל כל הומן יש בעיה במעשה, אבל לפחות איך שאתה מתאר את זה, מי ששייך, מה שקוראים היום אנשי הרוח, הסופרים ואנשי הרוח, כן? אז אותם אלה ששייכים למקצועות הרוח, מדעי הרוח, הרבה פעמים הממד המעשי הוא מאוד חלש שם, הוא מאוד חסר, הוא מאוד בעייתי.
ילדים שלה,
ברשמים. נכון. ולכן אני אומר עכשיו משפט שעוד פעם, הוא פותח פה סוגיות שלמות. ולכן בתורה שלנו יש שני מקצועות. יש מקצוע שמעצים, חושף, מעצים, משכלל את הרוח, זה אגדה. יש מקצוע שחושף, מעצים, משכלל את המעשה, זה הלכה. ותלמיד חכם אמיתי צריך להכיל את שניהם. וכל בן ישראל צריך להכיל את שניהם. אם רק אגדה או רק הלכה, זה רק אברהם או רק שר. זה מסוכן. אמר לי פעם ראש ישיבה חשוב, בזה נסיים, שאצלו בישיבה זה מאוד עקרוני שהרבנים, כל אחד מהרבנים בישיבה ילמד גם אמונה וגם גמרא והלכה. כדי א', כי זה נכון לרבנים, זה ברור, זה נכון לכל אדם, וב', זה המסר שהתלמידים צריכים לקלוט. לא יכול להיות שתהיה כאן חלקיות.
שר כוח.
שר כוח, יפה, חשוב. בסדר רבותיי? אנחנו לא ממהרים, אתם רואים, לא ממהרים, אבל אני מקווה שאנחנו עובדים. שבוע הבא נסיים את ג' ונמשיך הלאה בדרך. בסדר? שר כוח.